אז ברוך השם שאנחנו חוזרים לבית המדרש אחרי ימים מרוממים של שמחה. בשבוע שעבר השיעור לא התקיים, וברוך השם מסיבות טובות, ואני מודה אישית לכל אלה שהשתתפו בחתונה בכל לב, כמו בני משפחה. בשבע ברוכס האחרון השבוע אמרתי שלכאורה יש איזשהו אלמנט של עצב תמיד בשבע ברוכס האחרון, משום שזו מלכות שעומדת להסתיים. בהיסטוריה אנחנו לא יודעים הרבה מלאכים שמרצונם הניחו את הכתר וויתרו על מלכות, אבל אמרתי שלא אמור להיות עצב בשבע ברוכס האחרון, משום שחוסן רק דומה למלך, זה דמיונס, חלוימס. אבל מן מלכי רבונון, כך אמרו חז"ל, רבונון תלמידי חכמים, הם לא דומים למלך, אלה מלכים. חוסן אמרו דומים למלך, נותנים לו קמצות של מלוכה שירגיש, שיפתח תאבון, ידע למה לשאוף. אז חוסן דומים למלך, מן מלכי רבונון. ואמרתי טעם נוסף לשמוח, לא יום הם טובים לישראל כי יום חמישה עשר באוב ויום הכיפורים. זה גם הוא שמופיע פעמיים בשעס בו, ובאס לקוף חוף א' עמד א' וטענס דף למד עמד א'. הגמרא אומרת התינך יום הכיפורים, ודאי שזה יום שמחה, קץ מחילה סליחה וכפרה לכל ישראל, מה השמחה של חמישה עשר באוב? אז יש כמה דרכים בגמרא. לפי פירוש אחד, יום שבו פסקו מלאכלות עצם למרוכה. אז מה השמחה? יום שבו פסקו מלאכלות עצם למרוכה. שמתי לב ברבנו גשם שם במקום, הוא כותב יום שבו פסקו מלאכלות עצם למרוכה, ומכאן ואילך מוסיפים לעסוק בתויר. ומכאן למדנו, מנתם קריסס עצם למרוכה בזמן בייס המקדוש היה עבודה גדולה, מנסתם היו יוצאים לאכלות עצם למרוכה בכוונות מיוחדות, כוונות נשגבות, ואף על פי כן, כאשר נגמרה המלאכה, ומכאן ואילך מוסיפים לעסוק בתויר, יכלו לחזור לבית המדרש, לשבת וללמוד, זו הייתה שמחה גדולה. אז אמרתי לחוסן, ביום האחרון, כשהוא יסובב את השטליים על תוך הקופסה, עם סיבוב מיוחד כזה, לשבעה ימים, לכל השבוע, זה צריך להיות יום שמחה. מכאן ואילך מוסיפים לעסוק בתויר. אז ברוך השם שאנחנו חוזרים לחבוש את ספסה לדבי מדרוש. אז בפרשת השבוע, אחד המצוות שכבר עוסקנו בהם בעבר, זה המצווה של טבילת כלים. בעצם הכשר כלים מקורו בפרשת השבוע. כל דבר שיובא באש תבירו באש, כל דבר שלא יובא באש תבירו במים. אבל יש מילה אחת בפסוק הזה, כל דבר שיובא באש תבירו באש וטוהר. דורשים חז"ל בסוף מסכת עבודה זרה, בעבודה זרה דף עין ה', מה פירוש וטוהר? לא מדובר כאן בטומאה וטהרה, מדובר במחלות אסורות, במחלות אסורות שנבלעו בכלי מדיון, ובדרך להכשיר את הכלים מבלי האיסור שיש בהם. מה הכוונה וטוהר? מכאן למדו חז"ל שיש טהרה נוספת, וזה מצווה של טבילת כלים, כאשר כלי יוצא מרשותו של נוכרי לרשותו של יהודי. מן המילה וטוהר דשו חז"ל מצווה טבילת כלים. ונחלקו הראשונים האם מדובר במצווה דאורייתא או במצווה דרבנן. אז מצווה טבילת כלים מקורו בפרשת השבוע, כל דבר שיובא באש תבירו באש וטוהר. למדו חז"ל מן המילה הזו וטוהר למצווה טבילת כלים, ונחלקו הראשונים האם מדובר במצווה דאורייתא או במצווה דרבנן. רש"י ותוספות במקום, כך גם תשובה סרש בחלק ג' סימן רש נ"ה, ועוד פעם רש נ"ט, הרשב"א נוקט שטבילת כלים זה מצווה דאורייתא, לשיטתם הדרשה דרשה גמורה. תוספות שריד, כל בו סימן פ"א ו"ו, הם נקטו שמדובר במצווה דרבנן, והדרשה איננה אלא אסמכתא בעלמא, כך שיטתם. הישוע סיינקב שיאמר חשוב, ואחרונם הוא כותב כמה פעמים בספרים שלו, בעיקר ביורדי הסימן קוף חוף, קוף חוף ביורדי הזה הסימן שבו מרוכזים כל ההלכות של טבילת כלים, שרוב הפויסקים נקטו שמדובר במצווה דרבנן, ואני לא ידעתי בדיוק איפה הוא ראה את רוב הפויסקים שנוקטים שתפילת כלים זה מצווה דרבנן. מכל מקום נחלקו הראשונים, ולכאורה יש להביא ראיה שאכן רוב הראשונים נוקטים שמדובר במצווה דרבנן מספרי המצווה, משום שכל מועני המצווה ובראשם הרמב״ם והרמב״ן והלוחס גדולס והחינוך והסמג והיראים, אף אחד מהם לא מונה תפילת כלים כאחד מתרי"ג מצוות שבתורה. משמע מן ההתעלמות הזו שאכן תפילת כלים זה מדרבנן, ולכן אין מקומה בכלל מניין התרי"ג. בקשר לשיטת הרמב״ם נחלקו הראשונים. הרשב"א נוקט שלדעת הרמב״ם מדובר במצוות דאורייתא, וזה לשון הרשב"א. שיטת הרמב"א משמע מלשון שזה מצווה דאורייתא, והרשב"א סתם ולא פירש מה המקור בדברי הרמב"ם שמשמע שזה דאורייתא. המגיד משנה לא במקור ההלכה, הלכות תפילת כלים ברמב"ם מפורשים בפרק י"ז ממחלות הסורס, והמגיד משנה במקום אחר לגמרי בפרק ד' הלכות י"ט, נוקט המגיד משנה פרק ד' י"ט מלכות יום טוב, נוקט המגיד משנה שלדעת הרמב״ם תפילת כלים דרבנן. הבה נתבונן בלושון הרמב״ם, כי בלושון הרמב״ם יש לשונות לכאן ולכאן, ואני קורא את לושון הרמב״ם פרק י"ז הלכה ה': תפילה זו שמטבילים כלי סודה הנלקוחה מנועקם ויחד כך יותרו לאכילה ושתייה אינה לעניין טומאה וטהרה אלא מדברי סופרים, ורמז לה כל דבר השיעור בבייש תביא לבייש וטוהר. מפו השמיע למדנו, מפי השמוע למדנו, שאין המדבר אלא בתהרוסן מדי גאולי אקום ולא מדי טומאה. אני צריך להסביר מה הכוונה של הרמב״ם. יש שתי סוגי טבילה באופן יסודי. יש טבילה טהרה, בין באדם בין בכלים. טובלים אדם או דבר או כלי להעלותו מטומאה לטהרה, מטומאה מס, מטומאה שרס, מטומאה סובל, מטומאה זובו. כל הטומאה עולים מדי טומאה לטהרה בטבילה. אבל יש טבילה שהייתם מגדיר אותה טבילה קדושה, לא טבילה טהרה. גר שטובל כאשר הוא נכנס לברית, וכלי שמטבילים אותו כאשר הוא יוצא משוס נוכן משוס ישראל. כאן מסביר הרמב״ם, לא מדובר בטומאה וטהרה, מדובר בכלי שלא נגע לא במס ולא בזוב ולא בנבלה ולא בשרץ. הכלי לא קיבל טומאה, צריך להדביל את הכלי לתוספת קדושה כאשר הכלי יוצא מרשות גוי לרשות ישראל. זה כבור עושה רמב״ם, לא מדובר בטומאה וטהרה, שהרי בטומאה וטהרה יש רק טבילה, לא ליבון, לא הגולה. הטבילה הזו דין אחר יש בה, זה טבילה של כלי מדיון, וכיוון שכוסה וטוהר אומרו חכמים הוסיף לו טהרה אחר אבירוסה באש להתירוי מגאולי אקו. בדברי הרמב״ם האלה יש ארבע לשונות שמתוכם יש לעיין בשיטת הרמב״ם האם מדובר בדאורייתא או בדרבנן, ואני חוזר וקורא את לושון הרמב״ם. טבילה זו שמטבילים כלי סודה הנלקוחה מנועקם ויחד כך יותרו לאכילה ושתייה אינה לעניין טומאה וטהרה אלא מדברי סופרים. מה משמעות הביטוי מדברי סופרים? האם זה בכלל מצווה דרבנן או זה יכול להיות דאורייתא? רמז לו, הרמב״ם מביא את הפסוק, כאשר אנחנו מוצאים לשון רמז, האם רמז זה דאורייתא או דרבנן? בהמשך כותב הרמב״ם, מפי השמוע למדו. מה כוונת הביטוי מפי השמוע? הכסף משנה פרק י"ז, כאשר הוא מביא את הרשב"א, שהרשב"א מדייק מלושון הרמב״ם שזה מצווה דאורייתא, והרשב"א לא מפרש מה הראיה מלושון הרמב״ם. כותב המשנה, כותב הכסף משנה, שכוונה של הרשב"א, מכיוון שהרמב״ם כותב מפי השמוע משמו של הלכה למשה מסיני וזה דאורייתא. והביטוי האחרון שיש לעמוד עליו, אומרו חכמים. בסוף דבריו כותב הרמב״ם, כיוון שכוסה ותואר אומרו חכמים, הוסף לו את ההר האחרס. מה לשון הביטוי אומרו חכמים? ואני אומר שכל ארבעת הביטויים האלה אין בהם הכרה, יש בהם פנים לכאן ולכאן. הביטוי הראשון, מה שכותב הרמב״ם, מדברי סופרים. לכל מדברי סופרים זה ביטוי שמשמע שמדובר בדרבנן, אבל ידועים דברי הרמב״ם בפרק א' מלכות אישוס הלכה ג' שקידושי כסף מדברי סופרים. כבר כותב רש"י בכסוב בסדף ג' שלא יעלה על הדעת שקידוש הכסף הם קידוש דרבנן, שהרי אשת איש שנזכרת שבכסף כאשר היא מזנה חלילה דינה במיסה. ודאי מלצה דפשיטה שכל שלושת דרכי הקידושין, כסף, שטר וביה, שלושתם מן התורה. ומכאן ראיה שהרמב"ם משתמש בלשון מדברי סופרים בכל דבר שאיננו מפורש במקרואי הקודש אלא מדרושס חז"ל. שטר וביה בקידושין מפורשים, כסף למדנו כיחה כיחה משדי אפרואין, ולכן הרמב"ם כותב שקידוש הכסף זה מדברי סופרים. הרי שאין להוכיח מהביטוי מדברי סופרים שמדובר בדרבנן. מה בקשר לביטוי רמז? כותב הרמב"ם בשורש ג' משלוש הקדומה לספר המצווה, שבכל מקום שכתוב רמז לדובר הכוונה להסמכת ולא לדרשה גמורה. הרמב"ם חולק על הרמב"ם. אז לכן הרמב"ם לשיטו עשו יש להוכיח כאן שמדובר במצווה דרבנן, אבל הרמב"ם חולק על הרמב"ם. ואולי גם לשיטת הרמב"ם יש יוצאים מן הכלל, ואולי אפשר לחלק בין מקורות שבהם חז"ל אמרו רמז לדובו, שאז לדעת הרמב"ם מדובר באסמכתא, אבל לא בהכרח שהכלל הזה תקף גם בלשון הרמב"ם. הביטוי השלישי, מפי השמוע למדו. כותב הכתב משנה שמה לשון הזה דייק הרשב"ו שלדעת הרמב"ם מדובר במצד יורייסה, ואני חושב שגם זה לאו דווקא. אין הכרח בדברים, משום שבפרק א' מהלך שביסס אוסור מדיני יום הכיפורים בהלוכה ה' כותב הרמב"ם מפי השמוע למדו שביום הכיפורים יש איסור לא רק בחיל ושתיר אלא גם בשעה 15 עינויים, והרמב"ם באותה הלכה כותב אין קורס, יש מקס מרדס, משמע שצר הרמב"ם כותם הראשונים שחמש עשינויים רק מדרבנן ביום הכיפורים, ואף על פי כן כותב הרמב"ם מפי השמוע למדו. ומכאן שגם הלשון הזה משתמע לשני פנים. הביטוי האחרון אמרו חכמים, כותב הרמב"ם פרק א' הלוכה א' מלכס תפילו מצטס עשי של תוירה לספר על כל יום כוסף ותוירה לא עובדו בכל אבכם. אמרו חכמים איזה עבוד ישלב זו תפילו, הרי להדיה בלושן הרמב"ם שהוא משתמש בביטוי יום החכומם, אף על פי שהוא בעצמו כותב באותה הלכה שמדובר במצווה דאורייתא. ולכן אני אומר, ארבעת הלשונות שמצינו בדברי הרמב"ם אין בהם הכרעה ברורה האם מדובר בתורה או בדרבנן, ומשום כך מצינו מחלוקת. הרשב"א אומר שמלושן הרמב"ם משמע שמדובר במצווה דאורייתא, כאשר ציטטתי מדברי המגיד משנה בפרק ד' הלכה י"ח מיום טב, שהוא כותב שבדברי הרמב"ם מבואר שתפילת כלים זה דרבנן. אז עד כאן רק סקרנו במבט דברי הראשונים והפוסקים בנוגע לתפילת כלים, האם מדובר במצווה דאורייתא ודרשה גמורה יש כאן או במצווה דרבנן ואין כאן אלו אסמכתא בעלמא. נפקא מינה, בין אם מדובר במצווה דאורייתא או במצווה דרבנן, כמובן לגבי ספקס, אם מדובר במצווה דרבנן אז בספקס נקל, שאלה ספקס דרבנן לכולו, אם מדובר במצווה דאורייתא כמובן שיש להחמיר גם בספקות. פי מגדוי לי בדברי הרשב"א, דברי הרשב"א לפי הפרשנות של הכסף משנה, הטענה שלי לא כל כך על הרשב"א כמו הכסף משנה, כי הרשב"א כותב מלושן הרמב"ם משמע שמדובר במצווה דאורייתא, והרשב"א לא כותב מאיזה דיוק, אבל הכסף משנה מפרש מפי השמוע. כאשר אנחנו מדקדקים בלושן הרמב"ם הודק היטב, נשים לב שמה שכתוב ברמב"ם מפי השמוע למדו אין כוונתו כלל לתפילת כלים אלא לליבון, והסגנון של הרמב"ם הוא, מכיוון שבפסוק הזה כתוב כל אשר יובה באש תעבירו באש, מפי השמוע למדנו שלא מדובר בתומה אלא בדין גאולי מדיון, שהרי אין הגעלה או ליבון מעלים כלי מטומא לטהר, רק טבילה מטהרת ולא ליבון, ובהכרח שהפסוק הזה לא מדבר על טהר. וממילא כותב הרמב"ם גם הטבילה איננה טבילה סטהר, אבל הביטוי ברמב"ם מפי השמוע למדו לא מתייחס כלל לטבילה אלא לליבון, ולכן איך אפשר להוכיח מכאן שטבילה סקלם דאורייתא. עד כאן עסקנו בפן אחד, היסוד הראשון שאנחנו דנים בו היום בלילה, מצווה תפילת כלים, האם מדובר במצווה דאורייתא או שהוא מדובר במצווה דרבנן. עכשיו נדבר קצת על האופי של המצווה. האם בכלל מדובר במצווה או שמה מדובר במטיר ולא במצווה? שהרי שאלתי מקודם, רוב מיני המצווס לא מונים תביל הסקלה בכלל מניין התרייג. רק אחד מרבסנו ראשון המיני המצווס מונה תביל הסקלה כאחד מתרייג מצווס שבתוירה, וזה הסמק. הסמק, ספר המצווס קוטן, שהיה מבעלי התויסס במצווס צדיק ת', הוא היחיד שמונה תביל הסקלה בכלל תרייג מצווס שבתוירה. למה כל שאר רבסנו ראשון לא כללו מצווסו במניין התרייג? לכאורה יש להוכיח מכאן שלשיטוסו מדובר במצווה דרבונון ולא במצווה דיורייס. שמה אפשר לטעון שכן מדובר בדיורייס, ואף על פי כן אין מקומו במניין התרייג. למה? אולי בגלל שאופי המצווה הוא רק להתיר את האיסור. אמנם עדיין צורך עיון, משום שהרמב״ם בספר המצווס מצווסי קוף ממבוב מונה שחיתה, אף על פי שגם שחיתה הוא מתיר, ובקוף ממתת הוא מונה אפילו בדיקה סימונים. סימון את ההר של בהמה חי ועוף, בדיקה סימונים הוא מונה. בדיקה סימונים ודאי הוא מתיר. ואף על פי כן הרמב״ם מונה את המצוות האלה. ולכן גם אם נאמר שתביל הסקלם זה מתיר, עדיין צורך עיון לפחות בשיטת הרמב״ם. אבל בשיטת שער הבסנו הראשונים, שרבים מהם, כולל הרבד, סבורים שהמתירים אין מקומם במניין התרייג, לפחות את שיטתם אפשר ליישר. שאף על פי שאולי תביל הסקלם זה כן מדיורייסה, אין מקומו במניין התרייג. ואני רוצה לחזק את הדברים. הלו הכשר קלם ודאי שזה מנטויל. הלא מיקרו מול הדבר הכוסף, כל דבר שיהיו בבייש תבירו בייש, כל דבר שלא יהיו בבייש תבירו במים. הכשר קלם ודאי שזה מן התואר, ויאף על פי כן אף אחד ממויני המצווס לא מונה את הכשר קלם. מדוע? משום שהכשר קלם לא מוגדר כמצווה בכלל, זה דין. דין מדינה איסור והתר. התואר מלמדת אותנו איך אפשר להכשיר קלם שמחלות אסורות נתבשלו בהם ונבלעו בהם. אז אופן הכשרתם בהדוחה, בהגולה או בליבון, תלוי איזה קלם ומה דרך תשמישם. אז כשם שבהגולה קלם, אף על פי שיהיה ודאי מן התורה, אין מקומו בספר המצווה, כי לא מדובר במצווה אלא במטיו, ובהכרח נצטרך לחלק בין שחיתה, אף על פי שגם השחיתה בא להתיר לסנבל, אבל זה גם מצווה, וכך גם בדיקה סמונים, אף על פי שהבדיקה באה להבדיל בין הטומאה והטהורה, בין החיה אשר תאכלו ובין אלה שלא יאכלו, אבל זה גם מצווה. מה שאין כן, הכשר קלם. הכשר קלם לכולי עלמא, זה לא מצווה. מה בין בדיקה סמונם להכשר קלם? בדיקה סמונם, למה התורה צריכה לצוות על הבדיקה? מספיק שהתורה תיתן סימנים. אם יש ציווי על הבדיקה, משמע שיש כאן מצווה מלבד עצם הדין. אבל כאן התורה משמיעה והתורה מלמדת מה הדרך להכשיר קלם, ולכן איך שקלם הכולי על מזה לא מצווה אלא מתיר מלבד. אז אולי גם תפילס קלם זה מתיר, אף על פי שאני רואה קושי עצום להגדיר תפילס קלם כמתיר. האם ציצס זה מתיר? ודאי שלא. לא כל מצווה קיומית מוגדרת כמתיר. ואני חושב שאבן הבוחר מאוד פשוט. רק מצווה שבאה להתיר איסור אחר אפשר להגדיר אותה כמתיר, כמו בדיקה סמונים. בדיקה סמונים באה להתיר את המינים התוירים ולהבדיל בין התומר התור. שחיתה באה להתיר איסנבל וסבב מן החי. הפרוש של סטומס המייסס באים להתיר איסור טבל. אלה ניתן להגדיר אותם כמתיר. ציצס, זה נכון שאדם לא חייב בציצס עד שהוא לובש דלת קנפס, אבל אי אפשר להגדיר את מצווה ציצס כמתיר, משום שמלבד עצם מצווה ציצס אין איסור נוסף שלובש על דלת קנפס בלי ציצס. כאשר אדם לובש דלת קנפס בלי ציצס, איזה איסור עבר? מה חטאו? מה פשעו? רק ביטול מצווה עשה. ולכן אי אפשר לומר שמצווה ציצס בא להתיר את הבגד, כי אילולי מצווה ציצס לא היה שום איסור רובץ על הבגד. איך אפשר לומר שמצווה ציצס בא להתיר את לביש את הבגד? לולי מצווה ציצס לא היה שום איסור לבוש בגד בלי ציצס. מה שאין כן תומס המייסי שמתירים את הטבל, שחיתה שמתירה את איסור נבלה ואיבה מן החי. וכשם שאי אפשר להגדיר מצווה ציצס כמתיר, לכל גם תפילת כלם אי אפשר להגדיר כמתיר, כי מלבד מצווה התפילה לא מצינו איסור בשום מקום להשתמש בכלם בלתי תבולים. לכל מי שמשתמש בכלי בלתי תבול, על מה הוא עובר? הוא מבטל מצססי של תבילס כאלה, מה זה כמו ציצס, ולכן קשה להגיע את זה כמטיה. אבל מצד שני, ליבי יוימה לי שיש בכל זאת הבדל. כי במצס ציצס יש איזשהו פן חיובי, פן של עבוד את השם, וראי סבוי שסחרתם את כל מצס השם. תחיל את דוימה לים, ים דוימה לרקיר, כיסא הכובד. הציצס משמרת אותנו מן החטא, מקרבת אותנו להבינו שבשמיים. התבילה מעצם טבעה, לעולם, הוא רק תיקון. איזה אבוידי יש בתבילה? הלו, הלב גוזר שתבילס קדושה זה דומה לתבילס טהר. התבילה רק בא לתקן, לתהר, לקדש. זה שונה מציצס. בציצס יש פן חיובי. כך רצוינו יסבור שמוי, שבכאן פקסותו של יהודי יהיו ציציות כדי להזכיר לו מלכו שמיים. מה העניין יש בתבילה אם לא לתאר, אם לא לסלק איזשהו פגם? זה אופי התבילה, ולכן צורך לא אמר, אף על פי שלכל יש דויכיג בדובר, שמפרשס תבילס קלם גופה למדנו שיש פגם בכלי נוכרי בלתי תבול. זה נכון שזה לא איסור אחר, אבל במהותם של דברים אופי התבילה ועניינה זה רק לתהר, לסלק פגם, לתקן. ולכן יש מקום לטעון שמפרשס תבילס כלם גוף למדנו שיש פגם בכלי בלתי תבול, ולכן צריך להדביל אותו. ולכן אפשר שתבילס כלם איננה מצווה אלא מעין מתיר. אני רוצה להוסיף הרגשה נוספת, עצם העובדה שרק כלי סעודה חייבים בתבילה ולא כלים אחרים, גוזר לחייר שיש איזשהו פגם בכלי של נוכרי שדומה לפגם של מחולת הסוסוריס. אמנם זה לא בליה של איסור, אבל אי אפשר להתעלם על העובדה שבתוהר המקור של תבילת כלם נמצא בפרשה של גאולי מדיין, וגם הרמב״ם כותב שזה בא לטהר מגאולי עקום, אף על פי שחייבים לטבול גם כלי חדש שמעולם לא השתמשו בו. אין איסור בלוע בדופני הכלי, אבל בכל זאת אפשר שמדובר במתיר. ולושן הרמב״ם מוכיח כאלף עדים שלדעת הרמב״ם אכן תבילת כלם זה מתיר. וזה הסבר לדעתי מדוע הרמב״ם לא מונה תבילת כלם בכלל מעניין התרי"ג, גם לשיטת הרשב"א שלדעת הרמב״ם מדובר במצווה דאורייתא. אם זה דאורייתא, למה זה לא במעניין התרי"ג? משום שמדובר במתיר. אז הבה נשים לב ללושן הרמב״ם. אולי אני יכול לקבל רמב״ם קדושה, שם מהפינה. רמב״ם קדושה, יש כמה לשונות שלא מופיעים בקונטרס שלפנינו. אז קודם כל נתחיל ממה שכן מופיע. הלוקח כלי תשמיס סעודה מנועקום, מכלי מתחס וכלי זכוכי סבורים שלא נשתמש בהם קורי כמה תבילם במי מקווה, ואחר כך יהיו מותרים לאכול בהם. מה התוספת הזו? ואחר כך יהיו מותרים לאכול בהם. משמע שזה עניין התבילה, כדי להתיר מטבילם והם מותרים. הרמב״ם חוזר, לא חשוב, יש לי כבר, הרמב״ם חוזר כמה וכמה פעמים על הלשונות האלה בתפילת כלם, מטבילם ואחר כך מותר לאכול בהם. בציצס הרמב״ם לא כותב כושר ציצס ואחר כך מותר לבוש את הבגד, כי אין איסור על הבגד, אין פגם על הבגד מלבד עצם מצווה הציצוס, מה שאין כן בתפילת כלם. אז מלושן הרמב״ם מוכח להדי שמדובר במתיר, ובדויחק צורך לא ימי כפי שהסברתי. אמנם תבילת כלי לא בא להתיר מאיסור אחר, כי לא מצינו איסור מלבד מצווה תבילה. אבל עצם העובדה שהתבילה מופיעה בפרשה של גאולי מדיין, והאופי של תבילה תמיד גוזר שהתבילה נועדה לקדש את הכלי, להכשיר אותו לשימוש יהודי, משום שהכלי היה ברשות נוכרי. יש ירושלמי סוף מסכת עבודה זרה, ירושלמי מדהים. ירושלמי אומר, תפילת כלים זה גדר של תפילת גירוס, וכשם שגר צריך לטבול כשהוא יוצא מכלל עקום ונכנס לרשות ישראל ונכנס לברית וקמל על מערכת השמיים, כך גם תפילת כלים זה מעין תפילת גירוס. ואם כן רבותיי, אמרנו שני דרכים בהבנת הגדר היסודי של תפילת כלים. האם מדובר במטיר בעלמא? כשית עשר יצבול למשל במסכת שביעס דף חוב ד' מקום אחד בשעס התויסס מביאים בשם הריצבול של מצווה שחיתה איננה מצווה כלל, שחיתה זה מטיה ולא מצווה. כך סובור גם התז בתחילת הלכה שחיתה יודע סמן א' סיבקות ניו זיין, נוקט התז ששחיתה זה מטיה ולא מצווה, וברכס השחיתה זה ברכס השבח, זה לא יכול להיות ברכס המצווה כי שחיתה איננה מצווה. וכך דעת הרמב״ם גם בתפילת כלים. תפילת כלים איננה מצווה במובן האמיתי אלא מטיר, וכמו שהגולת כלים, הליבון והגולה, אף אחד לא מונה אותם בכלל מניין התרייג משום שהם דינים, הם באו להכשיר את הכלי, כך גם תפילת כלים בא להכשיר את הכלי, כך מוכח מתוך לשון הרמב״ם. ויש נפקא מינה גדולה בין שתי דרכים שאמרנו. כאשר אדם משתמש בכלי לא טבול, האם הוא עבר איסור ומה האיסור? נחלקו לשונים. לדעת הרביו, פסוחים, סימטוף סמך דלת, יש עוד לשונים שנוקטים כמו הרביו, הטויס הסריד למשל, הם נוקטים שמותר להשתמש בכלי גם לפני התפילה. אין איסור כלל להשתמש בכלי לא טבול. תפילת כלים זה מצווה. ושיטתם ודאי שלא מדובר במטיר, הם מטירים אפילו מדברון להשתמש בכלי לא טבול. הרמו פסק בקוף חוף שאסור להשתמש בכלי כלים לא טבולים, אבל בפשטי זה רק יסד הרבונו. מה האיסור? כונס חכמים כדי שלא יבטלו את מצס הטבילה. יש שיטה, וזו השיטה המחמרה ביותר, תויסס הביאו שיטה זו, זה שיטה סבנו חננו בעבד זו עד הפעין ה', שכלי שלא טבול אוסר את התפשיל שמבשלים בו, אפילו התפשיל עשו בדיעבד, צריך לזרוק אותו. אבל התוספות מנמקים טעמה של שיטה זו לא מן התורה, אלא חז"ל חששו שיבואו להשתמש בכלי גם לפני הגולה ולפני ליבון, והם עושים את התפשיל, ולכן כהרחוק שלא יחליפו כלי שלא טבול לכלי שלא שלא הגילו אותו או הכשירו אותו על ידי ליבון, לכן אסרו את התפשול שבישלו בכלי לא טבול. כל הדבר לא יאמר שגם לשיטתנו שהכלי לא אוסר את התפשול אבל אסור להשתמש בכלי, זה מאותו טעם. גזר אותו ליבון והגול. אבל מן התורה מסתבר כשיט זה רביו שאין איסור להשתמש בכלים לפני טבילתם. אבל שיטת הרמב״ם מוכח להדיה שיש איסור להשתמש בכלים, כי תפילת כלים זה מטיר וזה חלק של פרשס גאולי מדיין גאולי נוכרים, כך שיטת הרמב״ם. להלוכה יש הרבה שאלות היום בתפילת כלים, שאלות שבאו אלינו כתוצאה מהתפתחות המדע והטכנולוגיה כמו בהרבה תחומים אחרים, וגדול הזמן כבר דנים מה עושים בכלים שאי אפשר להדביר אותם, כלים חשמליים או כלים שיש בהם צג דיגיטלי אלקטרוני. ואני מבחין בין זה לזה משום שאני בעל נסויין, אני בעל נסויין גם במובן החיובי וגם במובן השלילי. הרבה פעמים טבלתי קומקומים חשמליים, ובדרך כלל כשיש אורך רוח נותנים לכלי להתייבש שבוע אפילו קצת יותר באקלים חם, כאשר מייבשים את הכלי כראוי הוא לא בהכרח מתקלקל. אבל פעמיים כבר הטבלתי מי חם שבת דיגיטלי אלקטרוני, ובשתי המקרים זה הלך לאיבוד. כלי אלקטרוני עם צג דיגיטלי אי אפשר להדביר, וטיפה של מים, שמץ של לחות הורס את הכלי ואי אפשר לתקן אותו, היה צריך להחליף אותו. ונשאלת השאלה, מה הפתרון לכלים כאלה שאי אפשר להדביר אותם? אז גדולי הזמן דיברו בשלושה תחומים שונים. לרב מוישי יש חידוש עצום לדידי לא מסתב לי כבוסי. אני גם לא יודע אם הוא פסק כך או רק אמר סברה, כי לא מצאתי את הדברים באגרס מוי שמי שימצא אנש יהודי לי. אבל אני מכיר היטב את כל משפחת פיינשטיין, משפחתו של גדול הדור רמוישה, ושמעתי כמה פעמים מהם שרמוישה אמר סברה שמכיוון שהכלים האלה דרך שימושם כאשר התקע בתוך השקע, אז זה כמו כלים שמחוברים לקרקע שפטורים מן הטבילה. סברה קלושה לדעתי, כי עיקר הכלי מטלטל ממקום למקום ודרך לטלטל אותו. כאשר מרתיחים את המים אז משתמשים בשקע, משום כך להחשיב את הכלי ככלי שמחובר לקרקע סברה רחוקה עד למאוד. פתרון מאוד ידוע ומאוד מקובל זה לפרק את הכלי ולחבר אותו בחזרה. הפתרון הזה הוצע לראשונה על ידי אחי אודם. חוכמס אודם הכלל עין גימל, בינס אודם בסימן סמך ווב, כך אומר אחי אודם. ואחי אודם מנמק את הדברים בפשטות, כמו לגבי תומה וטהרת, כאשר כלי ניקב כמו יציא משקה, הוא בטל מתוארס כלי. והטומאה פוקעת ממנו, ואחר כך כשמחברים אותו מחדש הוא כמו כלי חדש, אז הוא עדין לגבי טבילס כאלה. הכלי היה של נוכרי, אבל כשפרקו את הכלי ולא ראוי לשימוש וצריך אומן כדי לתקן אותו, אז פוקע מני טוארס כלי, כאשר מחברים אותו חדש זה כלי חדש, פונם חדש לסבור לכם בשוס ישראל. כך כותב החוכמה סודו. פעמי גדול לביניי מה שכתוב בתשוב שבט הלוי למורון הגון הרב אוזנה, בחלק י' סימן קוף חוף חס, הוא דוחה את החוכמה סודם לגמרי מהלוכה. הוא אומר, אין הלוכה כמו ישראל. למה? כי החוכמה סודם מתבסס על הדין של מעמיד, ומעמיד זה סווי כדדינה. אין לי מושג איפה הוא ראה בחוכמה סודם שהוא מדבר על מעמיד. חוכמה סודם לא מזכיר מעמיד, זה לא קשור למעמיד. לא יודע, השבט הלוי חשב שהחוכמה סודם מדבר על הדין של מעמיד. מעמיד זה סוגיה שונה לחלוטין. הסוגיה של מעמד זה כאשר יש כלי של עץ אבל מתכת מעמידה אותו, או להפך, כלי של מתכת שעץ מעמיד אותו, האם הזלין הבוס המעמד או לא, וזה באמת סווי כדדינה. אבל החוכמה סודם לא התכוון לדין של מעמד, הוא התכוון לסברה פשוטה. הכלי בוטל מתוארס כלי, כמו גלגה בתומה וטהרה, כשמחדשים אותו, מתקנים אותו, זה כלי חדש, פורם חדוש לסבור לכאן. בסברה הזו אין בה שום פיקפוק. לדעתי זה הלכה פסוקה, סברה ברורה ופשוטה, אף אחד לא חולק על החוכמה סודם. חוכמה סודם היה מגדול הפויסקים לדוי לא יסיים, ולמה לא לסמוך על החוכמה סודם כשאין פיקפוק כלל בדברה. אמנם יש פרימה גודם של אחוירה מסופק בדין של החוכמה סודם, והפרימה גודם בלחס פסח תופנו נעלף משבצויס סיב קוטן ווב. כותב הפרימה גודם לגבי ריב אייזן. ריב אייזן אני חושב זה מגרדת או פומפיאמה, איך קוראים לריב אייזן, זה כלי שמגרדים בו ירקות, מגרדת אני חושב. אז הפרימה גודם מדבר על יהודי שקונה טבלה והוא עושה את הניקבים, הוא קנה טבלה מגוי והוא ניקב אותו. צורך יהיו נמחייב בטבילה כי שם של הגוי נקרא עליו, כך כותב הפרימה גודם. האם זה סותר את דברי החיודם? פרימה גודם מדבר על אדם שקנה טבלה, זה עוד לא ראוי למלאכתו, ואחר כך היהודי מנקב אותו ומכשיר אותו למלאכתו. אף על פי כן מסופק הפרימה גודם יכול להיות שמכיוון שאת החומר קנית מגוי זה חייב בטבילה, אז הוא עדים בנידון דידן. אז ראשס אני אומר שאין לדחות את ודאו של החוכמה סודם מפני ספקו של הפרימה גודם. פרימה גודם מסופק, חוכמה סודם מוחלט, הלוכה כחוכמה סודם. אבל אני חושב יתרה מזו, אין סתירה בין השניים, אין סתירה בין השניים. כי הפרימה גודם בעצמו כותב שאם קניתי חומר מגוי ואני עשיתי כלי, פוטר מטבילה. אם קניתי טבלה, פלטה, ואני משתמש בו כצלחת בלי תיקון, ודאי שחייב בטבילה. אף על פי שאני זה שחלטתי על הייעוד, אבל זה אותו דבר, זה לא השתנה. כשקניתי טבלה וניקפתי אותו, אז הוא מסופק. ברור בעיניי שמדובר בטבלה מיוחדת שמוכרים אותה לשם עשיית מגרדת, אלא מן הסתם יש בו אפשרויות שונות, יותר חורים פחות חורים, יותר גדולים יותר קטנים. יש הכנה, והרוכש הלקוח הוא זה שעושה את הנקבים. בחיי גב נדס הפרימה גודם יכול להיות שזה חייב בתפילה. לא אומרים פה נמחדוש לסבור לכאן כי זה עומד לכך. ראי לדבריי, הוא בעצמו כותב שאם קניתי חומר ועשיתי כלי, ודאי שזה פוטה מטבילה. לכן אני סבור, כשאני קניתי כלי שעדיין חסר השלמה ותיקון, אבל זה עומד לקח, שם מסופק הפרימה גודים. אבל כשאני קניתי כלי שלם ופירקתי אותו ושברתי אותו וצריך אומן להחזירו, אפשר בשופי לסמוך על החוף מסודם והלוכי כמו ישראל. אבל גם הפתרון הזה הוא לא כל כך פרקטי, והוא נהיה יותר ויותר קשה, כי ככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר קשה לפרק את הכלים האלה ולחבר אותם. לאחרונה כבר לא משתמשים בברגים פשוטים שאפשר המברג פשוט להוציא אותם, צריך הברגה מיוחדת, משום שלא מדובר בברגים שכל אחד יכול לפרק, ונהיה יותר ויותר קשה לפרק את הכלים האלה. פתרון שלישי, שאף הוא פתרון דחוק, זה למכור או לתת מתנה לגוי ולהשתמש בשלו, כי רק בכלי שקונים מגוי חייבים בתבילה. מותר ליהודי להשתמש בכלי של גוי בלי תבילה. מדוע היתר הזה מפוקפק? כי זה הרומה. אנחנו סומכים על הרומס בדרבונון, אבל לא בדיורייסה. אז אם תביל סקרם בדרבונון, אפשר לסמוך. אם תביל סקרם בדיורייסה, צורך יהיו. אז אחרי שסקרתי את האפשרויות, אני רוצה לומר את הנר העיקר אני הסדרתי, אף על פי שמסתפינים מחברוי. ולכן מה שאני אומר עכשיו זה לא פסק. אני אומר את זה בתור לומדס, אבל לא פסק. כאשר אני עוסק בלומדס, אני לא חושש, כל אחד אומר את דעתו. בפסק לפעמים אני יותר נרתע. אי בדיד איטליה הייתי אומר שכלי שמתקלקל על ידי הדבלה פטורים לגמרי מלהדביל אותו ואין בו חוי וסטבי לכלל, משום שנראה עיקר כפי שראינו בחלק הראשון של השיעור, שטביל הסקלם זה לא מטיר אלא מצווה. רק מדברי הרמב״ם דייקנו שטביל הסקלם זה מטיר, אבל בפשטה זה מצווה, משום שמלבד עצם מצווה זה טבילה, לא מצינו בו שום איסור, אין איסור הכלי לא טבול. ואם זה מצווה, מה גדר המצווה? להשתמש בכלי לפני ההשתמשות בו, אבל להדביל כלי לפני שמשתמשים בו. אבל אם אנחנו צריכים להחליט או שנשתמש בו או שנדביל אותו, איזה מצווה יש להדביל כלי ולהשחית אותו? אם אי אפשר להשתמש בו אחרי הדברתו, אז גם ההדבלה איננה מצווה, אבל כל מהות המצווה זה להדביל כלי סעודה לפני שאנחנו משתמשים בהם. אבל כלי סעודה כאלה שאם נדביל אותם לא נוכל להשתמש בהם, אז אין מצווה כלל להדביל אותם. אני טוען גם שזה דין אונס, כמו דלת קנפס בשבס שהרמור מביא בסוף סמל י' ג' שמוטל על בוז'ו בליצץ, אז כי אונס החמון הפטרה, היש לך אונס גודל מזה שהכלי יתקלקל על ידי הדבלתו. אבל אני טוען עוד יותר מאונס, לא רק אונס, מצד מהוס המצווה. המצווה הוא להדביל כלי סעודה ואחר כך להשתמש בהם. כל כלי שאם נדביל אותו לעולם לא נשתמש בו, אז מה המצווה יש בהדבלתו? ולכן אי בדיד איטליה הייתי אומר, כלים שאי אפשר להדביל אותם ולשמור על תקינותם פטורים לגמרי מן הטבילה. וכאן אני מחלק בין כלי חשמל, כלים חשמליים שאפשר להדביל אותם, יש סכנה, אבל אם מייבשים אותו כראוי הם לא יתקלקלו, אז ודאי שחייבים בטבילה. אבל כלים דיגיטליים שאי אפשר להדביל אותם ובהכרח הדבלתם תשחית אותם, וממילא לא יוכלו להשתמש בהם לשימוש היהודי שלהם, אין כלל מצווה להדבילם. כך אני הייתי אומר לולי דמסטפינה, אבל מסטפינה, משום שרבים הגדולים שעסקו בשאלה הזו ואף אחד לא העיר בהערה הנעל. אבל די לי בסברה שאמרתי לצרף את כל הקולס האחרים, ולכן אני אומר כלים כאלה מותר לתת אותם לגוי, אף על פי שיש בזה צד הרומה שהגוי יקנה אותם ואחר כך אנחנו נשתמש בהם. אם אפשר לפרק אותם קצת, אפילו פירוק שלא כל כך משמעותי, שלא צריך אומן להחזיר אותם, אני הסדרתי, יש מקום להקל. משום שאי בדידי טליה הייתי אומר שמצדיק הרדים פטורים הם מטבילס קיילם. אין מצווה להדביל כלי כאשר בהכרח על ידי הדבלתו הוא מתקלקל. אז לרמב״ם זה לא פתרון, כי לרמב״ם טבילס קיילם זה מטיר, ואם זה מטיר גם כשאתה אונס אתה לא יכול לשחוט, אסור לאכול נבלה. וכשאתה לא יכול לפשוט מסמייסה, זה לא היתר של טבל. אבל ראינו את הקושי בהגדרת תפילס כלם כמטיר, ולכן נראה עיקר להלוכה שזה לא מטיר אלא מצווה, ואם זה מצווה, אין מצווה להדביל כלים, אלא כלים כאלה, שאחרי הדבלתם נוכל להשתמש בהם לצורך הסודה. כלי סודה שאפשר להדביל אותם וגם להשתמש בהם פטורים מן התפילה. אם מצד אונס, אם מצד עצם הגדורס המצווה, כך נראה עיקר לעניוס דייתי. אז עסקנו היום במצווס תבילס כלים, ואני הבאתי מקודם את החידוש שכתוב בירושלמי, מה מהות המצווה הזו, מעין תבילס גלוס, ולמדנו יסוד עמוק. קדושת ישראל מתפשטת, לא רק היהודי מתקדש, הוא מקדש גם את סביבתו, הוא מקדש גם את קניינו, כי דרך הקדושה להתפשט, יש בקודשי מושג של פושטו, פושטו קדושו בכולו. הוא אומר, רגלו של זו אוילו, כולו אוילו, פושטו קדושו בכולו. אנחנו מוצאים את המשג הזה בתמור דף י' בקודשי, ובקידושין דף ז' בקידושין. חזל אומרים המקדש, חוצי אישו, שואלים בגמור פושטו קדושו בכולו, והתויסס מסבירים, שרי גם בקידושין אנחנו משתמשים בלשון הרי מקודש אצלי, עושה לכולל מכהקדש, גם קידושין זה בהקדש. ומכאן חזינן, שהקדושה כובשת, מתפשטת, מדביקה. ומתפילס קיילם אנחנו לומדים שקדושת ישראל מקדשת גם את קניינו של יהודי. וכשם שאדם צריך לדבול כשהוא יוצא מחלל נוכרי, הוא מקבל על עצמו קדושת ישראל. גם כלי שיוצא משוס נוכרי ונכנס לשוס ישראל צריך תביא לו. גם קניינו של אדם מתעלה עמו. כולנו זוכרים את קניין שדה המכפלה. וכתוב בפסוק, ויוקם הסודה, מביא רשי, מחזל, תקומה הויסולו, לסודה, תקומה הייתה לה, שיוצא משסרושו ונכנס לרשוס צדיק. כך כותב רשי. גם דוימם, לא רק חי וצומח. מדברי הרי הקודש למדנו, שבכל מערכות הבריאה יש השתקוקות לעלות במעלס הקדושה. לא רק בחי ולא רק בצומח, גם בדוימם. הרי הקודש אומר שגם לדוימם יש בחינה מסוימת של נפש ונשמה. יש ילקות שאומרת, ליוסד לבוי, כאשר אדם לוקט תאנה בשבס, התאנה צובחת ואומרת שבס היום. לא רק מלאכי השרת צועקים וצרכים שבס היום, גם התאנה שאדם מלקט בשבס, צובחת ואומרת שבס היום. וזה העניין של תבילס קיילם. משום שאדם מקדש את סביבתו ואת קניינו. אינני זוכר מי אומר, אבל אני חושב שאחד מהקדמונים אומר פשט במשנה במסכת עובד, שלושה שיושבו ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מוישב לעצם. בפשטות לומדים שעכשיו זה מוישב לעצם, אם שלושה אנשים יושבים ואוכלים ואין ביניהם דברי תורה, זה מוישב לעצם. יש מי שמפרש סימן שהמקום הזה בעבר, אולי לפני 100 שנה, היה מוישב לעצם. ולכן המגום נפגם. איך יכול להיות שלושה אנשים שיושבים ואוכלים והם ביניהם דברי תורה? משום שאיתרה מזלם והתיישבו במוישב לעצם. המקום הזה נפגם. הוא היה מוישב לעצם. מידה טובה מרובה ממידס פורענות חומש מייס פעומים. כתוב בגמור פעמיים בשס בסנדן ובסויט. ואם מוישב לעצם פוגע במקום, קל וחוימו, שקדושתו של יהודי מקרינה על סביבתו, על מקומו ועל קניונה, קניינו. ינקו ובינו אמר, אפשר עוברתי במוקם שספלו לו אבויסי, ולא הספללתי, ינקו תמי על עצמו, איך יכול להיות שלא הרגשתי? מוקם שספלו לו בו אבויסי, איך יכול להיות שעברתי על המקום הזה ולא הספללתי, איך לא הרגשתי? במעס הקדושה שאובס הקדושה מכניסו למקום הזה כאשר התפללו בו. אברום אבינו הקדת יצחק בנוי וקידש את מוקם המקדש לנצח נצוחים על ידי הקדס יצחק. וכך אנחנו מבינים את המצווה של שביסס כאלה. אז ברוך השם בשבוע שעבר בנינו בית חדש בישראל בשמחו ובטוב לאבוב. ושמחה מיוחדת הייתה לי, משום ששוב שילבנו שמחסתו אלו בשמחס המצווה. ולכבוד החתונה יצא לאור ספר חדש, מכסו של מסכת קידושין. ספר שיוצא לאור לראשונה, ואני ישבתי הרבה לילות ביחד עם הקלה על הספר הזה. שבועות ישבנו עד 3-4 כל לילה לפנות בוקר לגמור את הספר, אני בשלי והיא בשלה, וברוך השם הספר יצא לאור. קיבלתי את העותק הראשון אחרי החופה בליל החתונה, הביאו לי מהכריכייה את הספר הראשון, זה היה לי בגד חדש, ובירכתי ברכת שחיונו על ספר חדש. יצא לאור גם קובץ דרך הרוע על עניוני אדרסון ושבע ברוכס לכבוד החתונה, כך שגם שמחס הטוירו השתלבה בשמחס המצווה כראוי וכנאה וכיאה. אז יהיה רצון שנזכה תמיד לסמוך ביחד בשמחס הטוירו ובשמחס המצווה, שאני אזכה להשתתף תמיד בשמחותיכם, בשמחה ובטוב לבב, ונזכה בקרוב לביאס גואל צדק ושמחס אוילם על רישום, במהרו ויומנו אמן.